שבת שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם ולכל עם ישראל, ושיהיה לנו חודש טוב ומבורך, חודש הרחמים והסליחות. יהי רצון שניכתב ונחתם בספר חיים טובים.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב. ויש איתנו כבר מאזינים, אבל כמה מאזינים שפנו אלינו בעניין תשובה של הרב משבוע שעבר, או יותר נכון שאלה של המאזינה ששאלה אודות צליית כבד, וסיפרה שיש פה כלי שאפשר דרך החורים שבו נוטפים טיפות הדם. בסך הכל הרבה אנשים שאלו, אמרו בסך הכל אנחנו לא הבנו, הרב אולי יסכם על מנת שלא יהיה
בסביל. גם לא הבנתי על איזה מכשיר היא מדברת.
זה בדיוק, וזה יוצר בלבול לחתי.
כשיהיה לנו נתונים, אנחנו נענה.
אז אני מציע רק שהרב, לפחות את עקרונות ההלכה לגבי צליית כבד.
עקרונות צריך שיהיה מקום שהאדם יתנקז, ולא יישאר שם מתחת לכבד, כי זה צריך להישרף. והחום צריך להיות גבוה, 120 מעלות, 100-120 מעלות חום, ואז אפשר יהיה לצלות. גם זה צריך להיות בשיפוע, באופן שכל הנוזלים יצאו ויסרפו. איזה מכשיר היא מדברת, על איזה מכשיר דיברו, אני לא ראיתי, לא יודע.
זהו, ולכן זהו שפשוט כל השאלות שנתנגזו, כאילו שיש מכשיר חדש. זה הכל, לבטל את השאלה. אנחנו ברשות הרב נפנה לשאלה הראשונה, יש לנו מאזין ממעלות, שלום לך משה, שלום בבקשה.
שלום הרב, חודש טוב. שלום, חודש
טוב ומבורך.
הרב, רצינו לשאול לגבי חינוך ילדים, זה מתקשר גם לכיבוד אביים. יש אבא שיש לו דוגמה בן בישיבה, בן 18.5, ישיבה גדולה. עכשיו הבן מגיע ודוגמה, הוא יושב עם אבא בשולחן ויש ברכת המזון, והילד לא מקפיד לברך ברכת המזון מהסידור, והאבא מאיר לו. שאלה, אם האבא בגיל כזה כן צריך להעיר, וגם לגבי הילד, אם הוא עדיין צריך להקשיב לאבא, מה שנקרא.
אני, הכל תלוי מה הרמה של יראת השם של הילד, ומה רמת הכוונה שהוא מכוון בברכת המזון. האם הוא מקל ראש? האם הוא מתפלל כהוגן? מברך כהוגן? הכל תלוי כל אחד. אני לא יכול לחייב כל אדם להתפלל מתוך סידור או לברך מתוך סידור. גם בתפילה ראינו שהפוסקים יש שכתבו כך ויש שכתבו כך, והכל תלוי באדם עצמו. אבל אני לא יכול לתת תשובה כוללת לכל מקרה. הוא צריך כן לכוון בברכת המזון ולמר אותה בכוונה, ולא להשיח את דעתו מברכת המזון. זה מה שצריך בעיקר. תודה.
תודה וישר כוח. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. איתנו יעקב מטבריה, שלום לך.
שלום הרב, חודש טוב.
שלום, חודש טוב ומבורך.
הרב, יש עניין למעלות לוטו, מותר למעלות לוטו?
לא שמעתי, למעלות
לוטו.
תראה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להעשיר את האדם, יש לו 1001 דרכים. אנחנו לא נגיד לו ולא נורא לו איזה דרך אני אתעשר. זה א', ב', מזונותיו של אדם קצובים לו מתשרה עד תשרה. הנה מגיע ראש השנה, כל 10 ימי תשובה, האדם נידון מה יהיה עם חייו, מה יהיה עם בריאותו ומה יהיה עם פרנסתו, ואז להתפלל ולהתאמץ. ואומר לך עוד סוד, מי שרוצה להצליח בפרנסה, ישתדל שהממון שלו יהיה כשר. מי שהממון שלו כשר, לא יפחד מבעיות פרנסה. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. אני רק אמסור את מספר הטלפון של המסרונים, אפשר באמצעות מסרונים, 055-966-3991, כאן מורשת שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. ואנחנו עם מאזין מאפולה. שלום לך מיכאל.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
כבוד הרב, אנחנו יודעים שלכתחילה אסור לעלות מפתיר בן אדם שלא יודע להפתיר. קרה ועלה מישהו שלא מפתיר, ואחרי שהוא עלה לתורה התברר שהוא לא יודע לקרוא מפתיר. קוראים למישהו אחר שיקרא מפתיר, שהוא כן יודע.
רגע, רגע, אתה מתכוון שהוא לא יודע לקרוא את ההפטרה.
הפטרה.
יפה, כן. עכשיו אני יכול לשמוע אותך.
לאחר שהוא עלה לתורה, התברר שהוא לא יודע להפטיר בהפטרה. קרא מישהו אחר במקומו שכן יודע. השאלה, מי מברך? זה שעלה למפטיר או זה שעולה להפטרה?
רגע, רגע, עלה מישהו אחר. אני רוצה כן. להבין, זה שהראשון שעלה מפטיר, הוא ברך על התורה וקראו לו את הפסוקים של התורה?
כן.
אז בוא נלך צעד צעד. הוא סיים, ועכשיו מה, הוא ברך את ברכות ההפטרה?
לא, לא ברך ברכות ההפטרה. אחרי שהוא גמר בעליית לתורה, הוא אומר שהוא לא יודע לקרוא הפטרה.
לא.
הוא קורא למישהו אחר, הוא קורא למישהו אחר שיפטיר במקומו.
אז הנה התשובה. טוב שהבהרת את דבריך. הוא צריך כן לברך על ההפטרה, ומישהו אחר, הקורא בתורה, או כל אדם אחר שבקי בהפטרה, יקרא את ההפטרה בכל רם. כמו שנוהגים האשכנזים, בהרבה קהילות באשכנז, כך נהוג, שאותו קורא בתורה, הוא קורא את ההפטרה, וזה שומע מפיו מילה מילה, ואומר איתו בלחש. גם ידוע שבהפטרה נוהגים, לפי שיטת רבנו הארי, שהקורא בתורה, או המפטיר עצמו אם הוא בקי, הוא קורא את ההפטרה בכל רם, וכולנו, כל הציבור, אומרים אחריו בלחש את ההפטרה. לא בכל רם, אלא בלחש. זאת אומרת, כל הציבור אומרים את ההפטרה. זה לא דומה לקריאה בתורה. את ההפטרה בנביא אנחנו כן קוראים, אבל בלחש, והקורא הוא קורא בכל רם. ולכן, במצב כזה, שהקורא לא יודע לקרוא את ההפטרה, או שהוא יקרא טעויות, ואז נמצא, יצא שכרו בהפסדו. והגאון רבי אליעזר פאפו, בספרו חסד לאלפים, כותב שאם יש לו יורצייט, מענישים את אבא שלו על זה שהבן שלו קורא טעויות. לכן כדי להימנע מכך, הוא יעלה מפטיר, אבל מישהו אחר יקרא את ההפטרה בכל רם, ואת הברכות הוא יברך אחר כך. מובן? הדברים שלי מובנים? תודה.
כן, תודה רבה לרב, חזק וברוך לשואל. אנחנו עם אשקלון, שלום לך בנימין מהעיר הדרומית, שלום אשקלון.
שלום, צהריים טובים כבוד הרב. רציתי בבקשה לשאול לגבי גזיזת ציפורניים, בעניין הזמן, אם זה בלילה, לא בלילה, בעניין סדר, רגליים, ידיים, באותו יום, לא באותו יום, לפי סדר האצבעות, כל מה שקשור בזה.
תראה, רבנו דוד אבו דרהם כתב סדר איך מדלגים את האצבעות בשעת גזיזת הציפורניים. וכן גם כן, הרבה מהפוסקים כתבו שלא לגזור של ידיים ורגליים באותו יום או בבת אחת. בא רבנו הארי, שמי לנו גדול ממנו, שהיה בקי בכל מה שמתרחש בשמיים, וכתב בפירוש בספרו שער הכוונות, שאין צורך להקפיד, והוא עצמו היה גוזר את הציפורניים לפי סדר מהראשון עד האחרון. וכן היה גוזר גם ידיים וגם רגליים, כמובן את הציפורניים, היה גוזר אותם באותו יום, וכך אנחנו נוהגים, ואין צורך להקפיד בזה בכלל, לכן אין מקום לחשוש. תבורך ותודה רבה.
תודה וישר כוח. אנחנו עם קובי ממעלה אדומים, שלום לך קובי.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
כבוד הרב, ביום ראשון הקרוב הבא לנו ועל כל ישראל לטובה מתחילת שנת הלימודים, וילדי ישראל הולכים לבית הספר, חוץ מכ-200 ילדים במעלה אדומים שאין להם איפה ללמוד.
כן, אנחנו אמרנו את זה, והקול הזה נשמע גם כאן בתוכנית הזאת, כן.
רצינו לבקש מהרב שהתפללו עלינו בפתיחת ההיכל בכל הארץ, והיחיד שמונע את זה זה ראש העיר, קוראים לו בני בן ג'ונג'ון.
לא, בוא לא נזכיר שמות ולא נעשה את זה לפסים אישיים, אבל צריך תפילה בהחלט על כל ילדי התלמודי תורה שהולכים ומתחילים את לימודם ביום ראשון זה, ולא רק הם, כל תלמידי הישיבות, אם זה הישיבות הקטנות והישיבות הגדולות, אם זה אברכי הכוללים שהם חוזרים כולם ללימודם, אנחנו צריכים לומר פרק תהילים בשבת להצלחתם ולזה שהקדוש ברוך הוא יכוון את צעדי כולם שחוזרים ללימודיהם, כולל גם הבנות בבתי הספר, גם הן צריכות ללמוד וגם הן לומדות תורה, אז אנחנו מתפללים עליהם שיצליחו, יפרו וירבו, יעלו ויצליחו עוד ועוד, ויהיו לאילנות גדולים ויצא מהם פירות טובים, ובמיוחד לילדי מעלה אדומים שבעזרת השם תימצא להם פתרון, מבנה נכון במקום מסגרת מצוינת טובה, ושלא יצטרכו לנדוד ולגלות ממקום למקום. בהחלט קולך נשמע, ותודה רבה שהזכרת את זה, כי אנחנו צריכים להתפלל. כן, כל יהודי צריך לדעת שלולא התורה שלומדים, אם זה האברכים, אם זה מגידי השיעור, אם זה הלומדים בישיבות הגדולות, אם זה בישיבות הקטנות, בכל שכן וכל שכן תלמידי התלמודי תורה, הם מגנים על כולנו ואנחנו חיים בזכותם, וצריך לדעת שאם יש לנו בריאות או פרנסה או כלכלה או המדינה עובדת והחיזבאללה לא מצליח ולא יצליח להכות בנו, ולא מצפון ולא מדרום, אז בעזרת השם זה רק בזכות התורה הקדושה. נתפלל במלוא עוז, כי הם מגנים עלינו ושומרים עלינו. תודה רבה.
תודה וישר כוח. מקבץ שאלות מהמסרונים. שאלה ראשונה לעניין קיריים חשמליות. האם קיריים חשמליות נדרשות להכשרה? התגוררנו בבית של נוכרים, ואנחנו רוצים להשתמש בקיריים האלה עם סירים שלנו. איזה פעולות עלינו לעשות?
זו שאלה מאוד מורכבת. שוב פעם, אנחנו נכנסים היום בעידן הטכנולוגיה. יש כל כך מכשירים שונים. אני לא אגזים אם אמר שבקיריים יש היום איזה 20 סוגים לפחות. עם כל מיני, יש קרמיקה, יש זכוכית, יש מצופה, יש אינדוקציה, ויש כל מיני שמות שהמציאו לנו, לא יודע מאיפה, מכל מיני, משבע ארצות שמתחת כדור הארץ. אז כל דבר תלוי מאיזה חומר הוא נעשה, מה כן מועיל לו הכשרה, מה לא מועיל לו הכשרה, וגם אלה שמועיל להם הכשרה, איזה סוג הכשרה ראוי לעשות להם. אז בבקשה שכל אחד יפנה למורה הוראה מוסמך ובקי גם בסוג הקיריים. אני מדגיש, צריך להיות החכם שפוסק בקי באותו סוג, באותו מוצר, מהו ואיך מכשירים אותו. והשם יעזור שהכל יבוא על מקומו בשלום.
אמן ואמן. עוד שאלה לכבוד הגאון הרב מוצפי. האם מותר וראוי לקחת ילדים להופעה של זמרים חרדים? כמובן שההופעה בהפרדה מלאה. ועד איזה גיל ראוי שהבנים הקטנים יהיו עוד בצד של האמא?
קודם כל, זה לא אני לא יודע מה קרה לנו עם התרבות שלנו. זה הדור הולך ויורד. תסכים איתי שלקחת זמר ולהפוך אותו לאליל, ואליל נוער, זה עבודת אלילים. סליחה על הביטוי. אני אולי התבטאתי עם מילה חריפה, אבל כן, כך הם קוראים לזה. אליל הנוער. בכל שכן, בכל שכן, שלוקחים איזה ילד פלא, קוראים לו ילד פלא. זה באמת פלא שילד הוא יודע לשיר, אז לוקחים אותו, צריך לדעת שהורגים אותו, כי הילד הזה ברגע שהוא מתרגל לבמה ולמיקרופון ולשירה, הוא מתמכר לזה, והוא עוזב את כל עבודת השם, את התפילה. איך אמרו, שאלו אותי כאן לגבי ברכת המזון, מה ברכת המזון? גם ברכת המוציא וברכות השחר, לא ברכות התורה ולא אדון עולם אשר מלך, חס ושלום, וכו' וכו' וכו'. לכן, בפרט עכשיו שאנחנו בחודש אלול, לעזוב את כל ההופעות האלה שבזמנו נאסרו על ידי כל גדולי הדור. ואני לא יודע מאיפה באה הפרצה הזאת ללכת לערבי שירה וזמרה, אם זה פעם זה שירה קוראים לזה מזרחית, פעם קוראים לזה חסידית, כל פעם קוראים לזה איזה משהו בשם אחר. כל זה לא רצון השם. מה גם שיש כאן בעיה די חמורה מבחינה הלכתית, והבעיה היא לשמוע כלי זמר אחר חורבן בית המקדש. מה שהתירו והעלימו עין, יותר נכון, זה מפני שהוא שומע את ההקלטה. אז אומרים שזה לא זמר חי, זה לא כלים חיים, אז יהיה מותר. אבל כשהם הולכים לשם לאותם הופעות, הרי הוא מפעיל כל מיני כלים, והם רואים את הכלים, והם לומדים מכל מיני אנשים. מה גם שהגמרא אומרת שנקי הדת בירושלים לא היו מסיבים בסעודה, אלא אם כן היו יודעים מי מסב עמהם. במקומות האלה נמצאים הרבה ליצים והרבה אנשים, סליחה שאני אומר, שהם רחוקים מיראת שמיים ורחוקים מדת ומתורה. ומה קורה בכניסות עם התערובת? ומה קורה? עוד אלף ואחד בעיות יש. לכן מי שאכפת לו מחינוך ילדם ולא רוצה לפקוט אחר כך כשיש נשירה וכשיש כל מיני תקלות, אז בבקשה, שכשהם עדיין קטנים ישמור עליהם ויחנך אותם יפה, ייתן להם לשמוע מה שהם צריכים לשמוע, ייתן להם את שעות ההפסקה ושעות המנוחה שלהם, ייתן להם קצת את החלק שלהם, אבל יחנך אותם בדרך של תורה, מוסר ויראת שמיים. הלוואי והדברים יפלו על אוזניים שומעות.
אמן. התקבצו מאזינים, נחזור למאזינים. אנחנו נפנה לעובדיה מתל אביב. שלום לך עובדיה.
שלום כבוד הרב.
שלום ושבת שלום.
הרב, חצילים בשבת מותר לקחת נייר סופג ולספוג את השמן שלהם?
אני שומע אותך. חצילים, שאלת על חצילים?
כן, שתגנו אותם ורוצים אחר כך בשבת לספוג את השמן שלהם, שכחו לספוג את השמן.
לא עושים את זה לפני שבת?
שכחו.
החציל, ברגע שמוציאים אותו מהמחבת, הוא כולו ספוג שמן. אז שמים נייר סופג, ואם לא מספיק אחד, שמים שתיים, ואם צריך, מביאים מניין של ניירות, 10, 20, ואז הם סופגים מכל הצדדים, ויש שיטות. תשאל את ה... את השפים, יגידו לך איזה שיטות יש לכמה שפחות למנוע את השמן שיספג, אם זה בצ'יפס, אם זה בכל זה, ועדיין זה מזיק, גם מזיק, השם יצילנו. אבל בשבת לבוא ולספוג, לא. אתה יכול לעשות אחרת. אני יכול לקחת צלחת או מגש ולפרוס עליו כמה נערות סופגים שהוכנו מראש ונתלשו מבעוד יום, אני אכין אותם ועליהם אני אשים את החצילים למשך איזה שעה בתוך המקרר או מחוץ לו, ושוב אהפוך אותם לנערות חדשים, ואז זה ממילא יספג, כי הנייר מטבעו הוא יספוג את כל השמן שיש בפנים, ובזה הכל יבוא על מקומו בשלום. אבל להחזיק ביד וללחוץ או לנסות לספוג את השמן בידיים, יש בזה חשש. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם בנימין מקריית שמונה, שלום לך בנימין.
שלום הרב, חודש טוב.
חודש טוב ומבורך.
אמן, אמן, אמן. הרב, יהודי גמר שנה של אבא שלו ועשה סיום מסכת בבית הכנסת.
אני שומע אותך קצת צפוף.
גם אנחנו יותר ברור, בבקשה. בבקשה, יותר ברור.
יהודי סיום מסכת שלו, ההזכרה של אבא שלו של השנה.
מה הוא עושה?
סיום מסכת, עשה לו? האם אומרים תחלונים בין מיכל להרביץ?
אני לא יודע. אני לא יודע. בשולחן ערוך זה לא מופיע. בשולחן ערוך לא מופיע שסיום מסכת פותר אותנו מאמירת תחנון. מה גם שתדע, אמירת תחנון זה לא דבר קל, וזה גורם לציבור דבר לא טוב, מפני שכבר דיברנו על זה בעבר. יש שלוש שלבים באמירת תחנון. השלב הראשון זה הוידוי, השני זה אמירת ויעבור, השלישי אמירת הפרק לדוד אליך השם נפשי אשא. שלושתם באו להציל אותנו מכל מיני מכות ומכל מיני קטרוגים. כי כך מובא גם בזוהר גם במדרשים, שבסיום התפילה, זאת אומרת העמידה, מיד מגיע השטן ומתחיל לקטרג על העוונות. וכשאנחנו אומרים וידוי, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, גביתי חובי מאותו אדם, והוא בא והתוודה, ואז הוא סותם את פה השטן. אחר כך בויעבור, הזכרנו כבר שהמילה ויעבור לבד, אני לא אכנס כעת לכל היו"ד גימל מידות שהם לא חוזרים ריקם, כך גמרא אומרת, אני לא יודע למה באים פה ומדלגים על זה ומוחקים את זה חלילה. ויעבור, המילה ויעבור, אומר רבנו הארי, היא כוללת שתי מילים, אב ראיו, אב גמטריה עין בית גמטריה חסד, ראיו רש יוד וב גמטריה גבורה. במילה ויעבור לבד, אם חס ושלום יש על האדם מידת הגבורה שהיא מקטרגת עליו, מיד שהוא אומר ויעבור היא מתהפכת לחסד. נו, אנשים מחפשים סגולות, שיר השירים 40 יום, ההוא 400 יום, אחד אומר חומש בראשית, אחד אומר חומש דברים, ולא ידעתי למה מפלים את ויקרא ואת שמות ואת במדבר. כל יום אנחנו שומעים ברוך השם המצאה חדשה, אבל למה לא להגיד את הויעבור? למה לא להגיד לדוד אליך? כי בלדוד אליך, אתה יודע, רבי אליעזר פאפו, תפתח חסד לאלפים ותקרא, שמונה דברים מתנות מקבל האדם שאומר לדוד אליך. נשמתו עולה למעלה בלילה ושומעת דברי תורה מפי הקדוש ברוך הוא. נמחלים לו כל עוונותיו. נעשה בריאה חדשה. אני מצטט בעל פה, אני יכול להיות שמדלג משהו. אחר כך אין מקטרג על תפילתו. ועוד ועוד ועוד. ויש שם גם בשעת פטירתו, לא עלינו, יוצאים המלאכים לקראתו, ואף אחד לא יכול להפריע לו. תפילתו עולה לשמיים ואין מי שמוחה בידו. אז למה לוותר על כל זה? לכן חסידי בית אל, חכמי בית אל, מה היו נוהגים? היו נוהגים שכשיש חתן בבית הכנסת ואפילו ברית מילה בבית הכנסת, לא היו אומרים תחנון מיד, אבל אחרי התפילה ואחרי שהחתן עוזב את המקום, היו אומרים בינם לבין עצמם, אם יש מניין, היו אומרים גם ויעבור, והיו אומרים את כל הסדר כולו כדי לא להחסיר מאומה. לכן כדאי מאוד להשתדל לא לוותר על אמירת תחנון. תודה רבה לך.
תודה וישר כוח לכבוד הרב, חזק וברוך ממש על התשובה. יוסף איתנו?
כן, שלום כבוד הרב.
קיבוץ הילד השחר?
שלום. רציתי לשאול, קיבוץ הילד השחר, כן.
בבקשה.
רציתי בבקשה לשאול את כבוד הרב שאלה בנוגע לשידוכים. אני בן 48 רווק, חוזר בתשובה כבר 18 שנה, ורציתי לדעת בבקשה אם בגלל שאני מתקשה למצוא בחורה, אם נחתחיל מותר לי לקחת אישה שלא יכולה להביא ילדים, בידיעה שלא יכולה להביא ילדים.
אתה אין לך ילדים?
לא, אני רווק בלי ילדים.
אסור לך, לפי ההלכה אסור לך, כי אתה היה במצוות פריה ורבייה. אז תיקח אישה שכן יכולה ללדת.
ואם אני לא מוצא?
אפשר למצוא, מתפשרים. יש הרבה רווקות שמגיעות צעירות יותר, שמגיעות עם מחוץ לארץ, או שלא הלך להם כל כך בשידוחים, ואתה תעשה מצווה כפולה ומכופלה. גם תעשה איתה חסד שתיקח אותה, גם חסד עם נשמתך, שיהיה לך בן ובת שיצילו אותך בעולם הבא, לאורך ימים ושנים. אתה יודע מה זה שאדם מאמין צאצאים? איזה דבר גדול זה, דבר עצום. אז בעזרת השם אני מברך אותך כעת שתמצא אישה בת בנים, שנקראת בת בנים, שיכולה ללדת ותביא לך ילדים כשרים והגונים.
אמן, המברך יברך מפי עליון. תודה רבה, כבוד הרב.
שר כוח, חזק וברוך לרב. אנחנו עם יוסף מחצור גם בגליל. שלום לך יוסף.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
שאלה לי אליך, יוצא שבעה ביום ראשון.
כן.
יום עוד חודש, מותר ללכת לבית העלמין?
מותר ללכת לבית העלמין. לא הולכים לבית העלמין ביום ראש חודש. כך גם נפסק בהלכה. והסיבה היא פשוט מפני שאסור ראש חודש בהספד לתענית. הספד בראשו בכי. ואין דבר כזה כשהולכים לנפטר אחרי שבעה ימים שלא ראינו אותו, אז מתרגשים ובוכים. ולכן נוהגים לעלות ביום שני, ביום שאחרי. זה לא קשור לאבל. האבל קמים ביום ראשון, הולכים, מתרחצים, מחליפים את הבגדים, וכל מה שצריך לעשות עושים, קמים וחוזרים לשגרה, ליום יום, ולמחרת עולים לבית העלמין. כי לעלות לבית העלמין זה לא חובה. תראה ידידי, כהנים לא עולים. תראה ידידי, מי שיש לו נפטר בחוץ לארץ או במדינה אחרת, הוא לא הולך, הוא הולך אחר כך, אין שום חובה. ואם יוצא יום טוב, ואם יוצא שבת, ואם יוצא אני יודע חגים או כל מיני סיבות אחרות, לא הולכים, לא חייב ללכת לבית העלמין בשבעה. זה נהגו כך, נכון, זה מנהג טוב, אז אפשר לחכות למחרת. מה גם שאתה יודע שהיום לצערנו מדלגים על אמירת ברכי נפשי בראש חודש, וכל אחד מוצא סיבות, וסיבות לא מדויקות. אני אומר את זה בלשון המעטה. אם זה הלילה בליל שבת, אם זה מחר בלילה במוצאי שבת, כל אחד נהיה פתאום חסיד ומקובל, ועד רבה ועד רבה. לפי הקבלה יש לומר ברכי נפשי. והסיבה היא, כיוון שכל נפשות הנפטרים לא נמצאים על הקברים. כבר היום בצהריים הם עלו למעלה, ויש להם גשר השבוע. גם מחר הם לא יורדים. הם נשארים שם למעלה עד יום ראשון בערב. אז אין מה ללכת לקבר, כי הוא לא נמצא שם. הוא עולה למעלה, הוא עולה עכשיו. אז הוא עולה והוא יורד רק במוצאי ראש חודש. אז אם כן, תלך ביום שני, תעשו לו נחת רוח בזה שאתם הולכים מתי שהוא נמצא, והוא רואה אתכם, והוא מתנחם בכם, והוא שמח בכם. ואומרים שם איזה משניות או תהילים, ואם יש מניין אומרים קדיש, עושים לו השכבה, והוא שמח ועולז שישאיר צאצאים וישאיר פה זכר, ויש מי שזוכר אותו, יש מי שחושב עליו, מתפלל עליו. זה המעלה. לכן לא לעלות ביום ראשון. השם ישמור אתכם ותנוחמו מן השמיים, ולא תוסיפו לדאבה עוד, ובילה המוות לנצח, ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר, כי אדוני דיבר. בעזרת השם נזכה לתחיית המתים בקרוב בקרוב.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב. אנחנו נפנה למאזין נוסף שאיתנו, אריאל מחולון, שלום לך. אריאל?
כן, כן,
שלום, שבת, שלום.
כן, לכל עם.
רציתי לשאול, שולחים לישון בלילה, אז מכנים את הדיגית עם המים של הנטלת
ידיים. אתה מדבר צפוף, מחילה.
שולחים לישון בלילה, אז מכנים את הדיגית עם המים לנטלת ידיים, כדי לא ללכת ארבע מול בלי נטלת ידיים.
מה הבעיה שלך?
השאלה, זה
לשאולכים את זה. רגע, מה שאמרו ארבע אמות, מדובר בשטח פתוח. אבל בבית שכל הדירה היא כארבע אמות, כך כתבו הפוסקים, אנחנו לא עושים את זה. באותו בית אני ניגש, מולך מהמיטה עד המקום שיש שם כלי או ברז, ונוטל שם ידיים ומברך על נטילת ידיים. אבל לא צריך לשים את המים ליד המיטה.
כן, אבל זה סוג של חצר כזה, הברז זה לא בית, הברז זה בביתן אחר, המיטה זה בביתן אחד, הברז זה בביתן אחר, יש לי שטח פתוח, לא בית.
כן.
עכשיו, השאלה היא, אני עושה את זה,
אתה לא צריך לשים את זה ליד המיטה, שים את זה ליד הפתח שיוצאים מהבית.
לא, אבל השאלה שלי, אם אני, גם אם אני הולך לישון הכי חצות לילה, אם אני גם צריך את החומרה הזאת.
אני לא שומע כלום. גם אם...
האם גם אחרי, מי שהולך לישון הכי חצות לילה, אני גם צריך להחמיר בזה, כי מי שישן הכי חצות לילה, זה
כישן
ביום גם לי.
בתנאי אחד, כתוב בפירוש, מי שכתב את ההלכה, כתב שם את הנימוק ואת התנאים. התנאי הוא שהוא אמר תיקון חצות, והוא למד תורה, בלילה לא היה באיזה חתונה או באיזה אירוע וטייל ופטפט בטלפון וכדומה, הוא למד תורה לפני השינה ואז הלך לישון אחר חצות לילה, אז באמת הוא לא צריך את כל החומרות שיש לנו לגבי נטילת ידיים בבוקר. הוא נוטל ידיים, מברך על נטילת ידיים ולא להפסיד את הברכה, אבל את כל החומרות שהזכרת הוא לא צריך. אבל בכל זאת כדאי להתרגל, לא להתלבש, לא לגוע בשום דבר, כמה שאפשר לשאר. הדבר הראשון שעושים שמקיצים מהשינה זה ללכת ליטול ידיים גם כשישן אחר חצות. אבל כל מה שדיברת לגבי ישן אחר חצות, מדובר שני תנאים, שהוא גם למד תורה בחצות או אחרי חצות, אפילו למד איזה פרק משנה אחת או איזה סעיף בשולחן ערוך עם הבנה, וקרא את תיקון חצות. תבורך מהשמיים.
תודה רבה, חזק וברוך. שאלה מעניין, תודה לרב על התשובה. ואנחנו עם אליהו מירושלים, שלום לך אליהו.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום ברוך. רציתי לשאול כבוד הרב, עניין מה שאומרים לכבוד אותן האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. אז איך קוראים ל...
עוד פעם, לכבוד?
לכבוד אותן האלוקי, שקוראים לתן האלוקי. אז איך התן קוראים לאלוקי? זה שם של הקדוש ברוך הוא, אז איך משתמשים בזה לתנה?
לא, אלוקי אין פירושו שהוא נהיה אלוהים. זה לא פירושו פעם. פירושו שהוא מתעסק בענייני שמיים. כל מי שלמד תורת הקבלה והיה מוסמך בתורת הקבלה וחיבר חיבורים בתורת הקבלה, אז הוא נקרא אלוקי, כמו שאנחנו אומרים על רבנו הארי. זה א', ב', בכלל המילה אלוקים, תדע לך ידידי, נכון שאנחנו מייחסים אותה לבורא עולם, אבל זה לא רק מיוחס אליו. למה זה נקרא בלשון רבים ולא נקרא אלוה רק, אלא יש שם אלוקים שאסור לנו למחוק אותו? מה העניין? העניין הוא שכל שליט נקרא בחינת אלוהים, כמו שופט, דיין, נשיא. כל אדם בעל שררה או בעל תפקיד ציבורי שמנו אותו הציבור או שקיבלו אותו עליו כמנהיג, הוא נקרא אלוהים, כגון שכתוב בפסוק, אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור. וכן באותה פרשה משפטים, אשר ירשיעון אלוהים ישלם שיניים לראהו. זה אלוהים שהוא חול. מה זה? זה דיין. מה שהבדין פוסקים הוא צריך לשלם. אז אם כן, אני חוזר ואומר, השם אלוקים זה מדובר על שליט, מדובר על בעל סמכות, זה פירושו אלוקים. וממילא התנא האלוקי עכשיו פירושו יותר, זה מתייחס, אנחנו מייחסים את התואר אלוהי לרב גדול שיודע תורת הקבלה ונגלו לו סתרי תורה. תבורך מהשמיים.
אמן ואמן. תודה לרב, חזק וברוך. אנחנו עם רפאל מבאר שבע, שלום לך רפאל.
שלום, שלום כבוד הרב, חודש טוב ומבורך.
שלום וברכה רבה.
הרב, לגבי עניין של מזגנים בבית הכנסת, ישנם אנשים בודדים שזה מפריע להם, ורוב הציבור אין לו בעיה עם זה.
כן.
ומה נעשה בעניין?
יש פתרון, שתהיה איזה פינה מסוימת בבית הכנסת, ששם המזגן לא ייתן את מלוא עוזו. אפשר גם כן עם המזגן, אני לא יודע, היום עם כל הטכנולוגיה שיש היום, ללחוץ על איזה כפתור לפני שבת, שהוא לא ייתן בזעף ולא בעוצמה על הציבור. אפשר גם, יש את מה שנקרא תריסים, רפרפות האלה, לקפל אותם כלפי מעלה ולא מיד מול האנשים. אפשר גם להנמיך קצת את את העוצמה, זאת אומרת להגביה את הטמפרטורה בקיץ ולהנמיך בחורף. כן, יש פתרונות, אם רוצים מוצאים פתרונות, רק צריכים להיות גמישים ולבוא לקראת השני ואהבת לרעך כמוך, לא להיות אינדיבידואל. אנחנו לא נמצאים במרוץ בכבישים, כמו שיש נהגים מטורפים שרצים, זה מימין, זה משמאל, חותך אותו מכאן, ואחרי זה קוראים כל מה שקוראים ואומרים זה בידי שמיים. זה לא בידי שמיים, זה בידי הארץ, זה האדם פה, הוא גורם את מה שגורם. אם אדם הרג בכביש כתוצאה מנסיעה לא נכונה, הוא נקרא רוצח. אז יכול להיות רוצח גם בשגגה, אבל רוצח. אז הוא לא יכול להגיד זה נגזר משמיים. או כמו שאמרו פעם באיזה מקרה נורא והיום של הזנחה פושעת, רשלנות פושעת, עמדו במקום לא נכון וגרמו הרג של כמה אנשים. ומה אומר פתאום מישהו? שהוא מחל וזה מהשמיים. מה זאת אומרת? איזה תשובה אתה נותן? מה זה מהשמיים? זה בידי אדם. רוב התאונות שקורות לא עלינו זה בידי אדם. אז אותו דבר, כל דבר צריך להיות גמיש. אנחנו לא בטירוף. הגויים יש להם שיגונות, לך תראה מה קורה במדינות העולם השלישי, כמה נהרגים שם ומי מסתכל עליהם. אנחנו יהודים, שאצלנו אחת המצוות הכי חמורות זה שפיכות דמים, צריך להיזהר בזה. תודה רבה לך.
תודה וישר כוח. אנחנו ממשיכים הלאה עם מאזין ירושלים, שלום לך שמואל. שמואל, בבקשה.
אתה יכול לפתוח, מהר?
בבקשה, שמואל.
אתה יכול לפתוח, אני חושב, זה לא...
הלו?
אתה בשידור, אדון שמואל.
הלו?
טוב, אנחנו נעבור לשאלה הבאה. מיכאל, שלום.
אולי יש שמעון במקום שמואל או שאול. סתם מישהו אחר, כן.
כן, אז מיכאל, מיכאל מנתיבות, שלום מיכאל.
שלום רב לכבוד הרב, חודש טוב. כבוד הרב ציין מקודם את הרבי אליעזר פפר בפלויץ וגם חסד אלפים בנוגע לאמירת התחנון.
אני לא ברור לי. מה אמרת? בקשר לתחנון?
כן.
כן.
כבודו ציין את התחנון ואת היו"ד גמל מידות וכל מה שקשור.
תחנון.
התחנון, סליחה. אבל כבודו לא סיפר, עמד דת הפלא יעץ והחצי דלפים על, על, על הנפלת הפיים, שהפלא יעץ אומר שיש קלשים מזלזלים ואומרים שרק המקובלים הם יכולים לכוון והם יכולים ליפול, ומישהו אחר לא צריך ליפול.
לא הבנתי, על מה הוא מדבר שם? מה הוא מדבר שם?
הוא מדבר
על הפיים, זה חלק חיוני.
רק רגע.
הרגע, הבנתי אותך, מחילה. הוא מדבר על זה ששמים את הפנים בתוך הזרוע. זה נקרא נפילת הפיים. אבל לא אמירת לדוד אליך. לא על זה הוא דיבר, בכלל לא. הוא הביא שם שמונה דברים, כן. אז תקרא אותם בבקשה, אבל הוא לא מדבר על זה שצריך להפיל את הפנים כמו יהושע בן נון. כי הגמרא אומרת, אין אדם רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן מתקבל את תפילתו כיהושע בן נון. אז מה הבעיה? מה אתה רוצה ממני עכשיו? אתה בא אליי בטענות. מה עשיתי? לא עשיתי שום עוול. תבורך.
תודה רבה, אנחנו אם ככה נחזור למסרונים שהתקבצו שוב, עוד פעם שאלה של מאזין שהוא ערירי כנראה בביתו לבד, מדליק את נרות שבת כשעה לפני כניסת שבת, הולך לבית הכנסת, האם כבר אז הוא יכול לברך על הדלקת נרות?
הוא יכול לברך מזמן של פלג המנחה, הוא צריך להסתכל בלוח מתי פלג המנחה היום, ואני מדבר על היום ולא מדבר על יום אחר, ואז לפי זה הוא ידע שזה שעה ורבע, לפי המחמירים אנחנו הולכים, שעה ורבע לפני צאת הכוכבים. זה בערך שעה לפני השקיעה, אבל בשעות זמניות. ואז הוא יכול אז, אם הוא קיבל שבת, קיבל. אבל רגע, יש פה טעות בתשובה, ואגיד לך למה. כי הוא עדיין לא התפלל מנחה, אז צריך קודם להתפלל מנחה. אבל לגבר זה לא דומה לאישה. גבר בשלמה אישה, ברגע שקיבלה את תיק הנרות, אז היא גילתה דעתה שהיא קיבלה את השבת. אבל גבר לא מקבל שבת בהדלקת נרות, אלא הוא מקבל שבת באמירת קבלת שבת בבית הכנסת, או מתי שהוא מקבל שבת. אז גבר זה לא קשור בכלל, שונה הדין שלו מאישה. אישה היא צריכה לכתחילה להתפלל מנחה קודם. אמנם הפוסקים הקלו לה שהיא יכולה לומר את מנחה גם אחרי, אם היא לא קיבלה שבת, אבל בפשט היא נקרא שהיא מקבלת שבת, ושלא יהיה טעות לגבי יום הכיפורים, זה לא כך. לגבי יום הכיפורים אין מה לעשות, היא מקבלת את יום הכיפורים, הצום, התענית, הקבלת האיסורים, הכל בהדלקת נרות. אבל בשבתות זה תלוי אם היא קיבלה או לא קיבלה, אם היא מתנה לפני כן או לא מתנה לפני כן. אבל לגבר, אני חוזר ואומר, גבר יכול להדליק נרות. אז השאלה, מתי הוא מדליק נרות? למשל היום, הנה אני מציץ רגע בלוח, היום זה סוף למספרם של החודש שלהם, נו, איפה זה? פתאום ברח לי, ברח לרגע, אנחנו בסוף החודש שלהם, של הגויים, שירחו כפרה עלינו, אז אנחנו בנונו, ערבית, זה יוצא, משהו כאן לא מסתדר, עוד פעם זה בורח, הנה, הזמן פלג המנחה נכון להיום 6:00, מחר זה 6, היום זה 6:00, שזה אומר ב6:00 הוא יכול להדליק נרות שבת, אבל לפני 6:00 זה ברכה לבטלה, הוא לא יוצא ידי חובת נרות שבת. אז ב6:00 הוא מדליק נרות, ואחר כך הולך לו לבית הכנסת, ושם מתפלל מנחה, מקבל שבת, ומתפלל ערבית. אני מקווה שהדברים ברורים.
כן, זה בדיוק המקרה דנן שהוא שאל שהוא לא התפלל מנחה. אז
כן, לכן, מה השאלה השנייה?
השאלה האחרונה, ממש כבוד הרב, עוד אחת באמת הקטעה. למה הגיע הזמן, כבוד הרב?
לא.
ספרדי שמתפלל כל שבת עם נצח חמה במניין אשכנזי. מה יעשה השבת בעניין ההפטרה שהאשכנזים מפטירים השמיים כיסי והספרדים עני הסוהרה אקטואלי?
באמת זו בעיה, אבל כתבו הפוסקים, כך כותב הגאון הבית חדש ועוד מהאחרונים כתבו שכיוון שבמנהגי האשכנזים והספרדים אז אנחנו אומרים זה שני בתי דינים בעיר אחת ואין בזה איסור שלא תתגודדו. אז הוא, הרי בן כה אמרנו שכל אחד קורא בעצמו את ההפטרה, אז הוא יקרא את ההפטרה של השבת שהיא ענייה סוערה לא נוחמה, שיסיים יאמר פסוק ראשון ואחרון מכה אמר השם השמיים כיסאי, כמו שכתב מרן הבית יוסף. וכיוון שביום ראשון יוצא גם כן ראש חודש, אז אומר ויאמר לו גם פסוק ראשון ויאמר לו יהונתן מחר חודש, אז יגיד פסוק ראשון ואחרון. אז הוא יכול, כיוון שהוא אומר את זה בינו לבין עצמו, כך הסכימו כל הפוסקים, שלמשל גם בנוסח התפילה הוא שונה מהאשכנזים, הוא מתפלל נוסח של ספרדים, אין לזה איסור שלא תתגודדו, כיוון שהוא עושה כן בלחש בינו לבין עצמו. יותר מזה, הגאון הרב משה פיינשטיין כתב תשובה לגבי שאלה מאוד מציאותית. לפעמים אדם נקלע לאיזה יישוב או למקום שיש שם רק מניין אשכנזי וליטאי, שהם לא אומרים כתר, הם אומרים להקדישך ונעריצך. אז הוא יכול לומר, כך פסק הרב פיינשטיין, אף על פי שהוא היה ליטאי, הוא כותב שהוא יכול לומר בינו לבין עצמו כתר ייתנו לך. החזן אומר נקדישך ונעריצך, אבל הוא יאמר בלחש בינו לבין עצמו את הנוסח של הספרדים. לכן אין בזה שום בעיה שאדם אומר את נוסח הספרדים, והוא הדין להפך, שאשכנזי רק לא יאמר את זה בכל רם ליד כולם, כאשר כולם מתפללים כספרדים, הוא יתפלל בינו לבין עצמו כאשכנזי, והוא הדין להפך. תברכו
מן השמיים. תודה, כבוד הרב, רק שלחו לנו אס-אמסים שהשקיעה שעה שבע ודקה, אז כנראה שהפלאג הוא קצת יותר מוקדם, 5:45 אולי, ולא 6 ודקה.
כל אחד יש לו דעה, וכל אחד מנסה לעשות מחלוקת. אני אמרתי שזה בשעות זמניות, ואני קראתי מתוך הלוח המוסמך, שזמן ערבית, אני חוזר ואומר, זמן ערבית וזמן פלג המנחה, לדעה הרי יש שתי דעות, ובבקשה לא לעשות סתם ביקוחי סרק, זה 6 ודקה, לא לפני.
תודה רבה. ואנחנו נזכיר שהרב יהיה השבוע באלעד בבית הכנסת לוויית חן, רחוב רבי מאיר 9, יום שלישי, ג' אלול, יום המסוגל.
זה 7:09, לא 7 ודקה, 7:09 שקיעה, ו6 ודקה זה זמן תפילת ערבית.
תודה לרב, תודה, ואז שוב הרב באלעד בבית הכנסת לוויית חן, שבת שלום, חודש טוב.
אלעד,
רחוב רבי מאיר 9, תושבי אלעד מוזמנים יום שלישי הקרוב על רקע הצליבים.
חוץ גדולה להיות אצל רבי מאיר.
רבי מאיר, כן, רבי מאיר, תודה. תודה רבה לרב, יישר כוח לצוות
של... הצוות, תודה רבה לכם, תודה רבה למאזינים, ושבת שלום בחודש טוב ומבורך.
שבת שלום, חודש טוב ומבורך לכבוד הרב הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א. תודה רבה לרב.